שלום לכולם, אנחנו ממשיכים את השיעור שלנו. אני אקרא תורת חיים. בעצם מה שלמדנו בדף מספר 1, הייתי אומר, בחודש אלול, מה שעסקנו, הייתי אומר, זה במתח שבין התורה לבין החיים, כפי שראינו דרך פרשיית ויהי בנשוא אהרון, על פי מה שדיברנו, שכבר בפעם הראשונה, כשעם ישראל מקבל תורה ונשאר בהר סיני כמעט שנה ולא מבין עם ישראל למדרגתו העליונה, שהמגמה של רוב ישראל לפחות היא פנו ושאו כפי שראינו על פי הכלי יקר, ואז מופיעה בעצם המתיחות, המשבר בין הפרשייה שקדמה להר סיני, הפרשייה שקדמה לפרשיית ויהי בנשוא אהרון, הפרשייה שהיא לאחר ויהי בנשוא אהרון, כמו שדיברנו, קודש וחול, כשמצד אחד יש איזושהי מציאות של כמיהה אל הקודש, ומצד שני יש איזו מציאות של בריחה אל החול, והמפגש בין הקודש לבין החול, בין התורה לבין החיים, יוצר בעיה, כפי שראינו שם בפסוקים. ומה שאנחנו מנסים, ומה שאנחנו בעצם אמורים לעשות, זה לגלות באמת את הקשר בין התורה לחיים בצורה יותר נכונה ושלמה שלו. אז היום אנחנו בעצם, אפשר לומר, ממשיכים את מה שראינו, אבל היום זה בעצם התחלה של איך באמת אנחנו לכאורה פותרים, הייתי אומר, את הקושי המבני הזה, אם אפשר לומר, במפגש שבין התורה לחיים. אז יש לפנינו דף לא קצר, אנחנו קצת נעבוד על הדף הזה, אז אם אפשר לשמור אותו, אני אקח לנו כמה שיעורים. ובעצם דרך המקורות כאן אנחנו בעצם נרצה לברר, איך אנחנו באמת יוצרים את הקשר הנכון בין התורה לחיים, ואז כשיש מפגש בין תורה לחיים, אז אנחנו לא נבעלים מהמפגש הזה, ועד רבה אנחנו באמת מביאים את התורה לחיים עם כל מה שזה אומר. טוב, אז זה בעצם הנושא שלנו. אז אני חושב שאולי אחד המקורות שדרכם כדאי להתחיל, זה באמת אצלנו בדף מקור מספר 1, איזה קטע קצר בעין היה, שבת ב', על בסיס גמרא שקשורה לפסוקים בשיר השירים, נעזוב את זה כרגע, על בסיס, סליחה, גמרא שקשורה לסוגיית חטא העגל. והרב אומר כך, בואו נראה, אין היה חשוב מאוד, הייתי אומר זה ממש בסיס הכל פה. אומר הרב, שתי תכונות רצוניות ישנן בנפש האדם, שבהן הוא מוצא קורת רוח אם ימולאו, ובהיעדרן וקל וחומר בהופכן או בהיפוכן, ימצא את עומק הצער, הכל לפי גודל המידה של ההיעדר ושל ההיפוך. זאת אומרת, אם נגיד במילים שלנו, יש באדם הרבה תכונות, הרבה רצונות, הרבה שאיפות. כן, מה שהרב קורא כאן תכונות רצוניות. יש איזה מין רצונות שהם בעצם חושפים איזושהי תכונה עמוקה בנפש האדם. עכשיו, אם אנחנו נעשה איזושהי טבלה, אם אדם יושב 10 דקות עם עצמו, עם עד ודף, ויכתוב על הדף, את כל הרצונות שלו, את כל השאיפות שלו, את הכמיהות שלו וכו', הוא יכול לכתוב עשרות דברים. כלומר, עשרות פרטים שהם בעצם ביטויים של התכונות הרצוניות שלו. מה אני רוצה, מה אני שואף, מה אני חולם, למה אני מייחל וכו'. אומר הרב, אבל אם אנחנו ננסה למרכז ולתמצת ולמקד את כל התכונות הרצוניות, ותכף נראה איך הרב עושה את זה, נגלה, שבעצם בתמצית, בתרכיז של הכל, נמצאות שתי תכונות בסיס, שתי תכונות יסוד. שני רצונות יסוד, שהם בעצם, הייתי אומר, התמצית של כל התפרטות הרצונות. אני קורא שוב, שתי תכונות רצוניות ישנן בנפש האדם. מה, רק שתיים? יש הרבה יותר משתיים. אבל יש שתיים שהם התרכיז, שהם התמצית, שהם היסוד, שאם אתה בעצם מטפל בהם, אתה מטפל בהכל. שמה, שאם התכונות הרצוניות האלה, הן תבועות כטבע בנפש האדם, אז אם הוא יוציא את הרצונות האלה, את השאיפות האלה, מהכוח אל הפועל, אז הוא יהיה מרוצה. הוא יהיה שמח, יהיה מאושר, יהיה בעל סיפוק. הוא יהיה מרוצה כי הוא הוציא את רצונו מהכוח אל הפועל. ואם חד ושלום הוא לא יגלה את שתי התכונות האלה, את שתי הרצונות האלה, שני הרצונות הללו, או יגלה אפילו את ההפך משתי הנטיות, שתי התכונות, שני הרצונות, אז הוא ימלא תסכול ומלא צער ומלא כאב וכו'. אני קורא שוב, שתי תכונות רצוניות ישנן בנפש האדם, שבהן הוא מוצא קורת רוח אם ימולאו, אם התכונות הרצוניות האלה, שתי התכונות המרכזיות האלה, אם הם יצאו מהכוח אל הפועל, אז הוא ימצא קורת רוח, יהיה לו שמחה, סיפוק וכו', ובהיעדרן, אבל אם שתי התכונות הרצוניות האלה לא יצאו לפועל, או קל וחומר בהיפוכן, אם יצאו שתי תכונות הפוכות משתי התכונות האלה, הייתי אומר, יש פלוס, יש אפס ויש מינוס. אז הפלוס זה האידיאל. האפס זה לא יצא לפועל, בסדר. והמינוס זה הפוך מהפלוס. אז הוא בהיעדרן וקל וחומר בהיפוכן, ימצא את עומק הצער, הכל לפי גודל המידה של העדר ושל ההיפוך. ככל שההופעה היא יותר מאופכת ביחס לתכונות הרצוניות, ממילא הכאב, התסכול, הצער וכולי יותר גדול. טוב, אז הייתי אומר כאן, כאן הרב הולך לגלות לנו, יש שם כל מיני פליירים כאלה, הדרך אל האושר, נכון? כאילו, איך אתה תהיה מאושר? אז הנה, פה המתכון. אומר הרב, המידה האחת היא ההרחבה. תכונה רצונית עמוקה אחת בנפש האדם, שיש לה הרבה מאוד ביטויים בהרבה מאוד תחומים, היא הרצון להתרחב. כלומר, אני אומר את זה רגע בשפה אחרת, לא להסתפק ביש. תמיד לרצות יותר. כמו שאמרנו כמה פעמים, סיפוק אותיות ספק. כלומר, גם כשאני מסופק, אני מסופק. כלומר, גם כשבאתי כביכול על סיפוקי, יש עדיין איזשהו ספק שצריך השלמה. אז זה לא רק ברמה של הידיעה והתודעה וכו', זה ברמה של הנפש. לעולם האדם, שנייה אחת, לעולם האדם לא שמח או לא מרוצה, כלומר, המילה היא לא נכונה. שמח ומרוצה ביש, כן, אבל הוא לא מסתפק במרוצה וביש הזה. יש לו מנה, רוצה 200. יש לו 200, רוצה 400. עכשיו, מה הוא רוצה להתרחב, האדם הזה? בהכל. הנה, אני קורא רק כמה שורות. המידה אחת היא ההרחבה. חפץ האדם להתרחב, להרחיב לבבו, לפשט מלשון התפשטות, לפשט את עצמיותו, להגדיל מאווייו, לשאול ולבקש גבוה וגבוה מעל גבוה, ואפשר להמשיך עוד הרבה גבוה גבוה, להתרחב בלא מצרים בדרישותיו ובציוריו. במה הוא רוצה להתרחב? הוא רוצה להתרחב בממונו, הוא רוצה להתרחב בכבודו, הוא רוצה להתרחב בשכלו, הוא רוצה להתרחב במידותיו, הוא רוצה להתרחב בעירת שמיים שלו, הוא רוצה להתרחב בהכל. אם כן, הנטייה הראשונה היא נטיית ההרחבה, כלומר, הנטייה הזאת זה בעצם מצד אחד חז ושלום, זה פוטנציאל סכנה איומה, כי זה שהאדם תמיד יש ספק על משהו מסופק, אז איך חז ושלום יכול ליצור איזשהו כאב ואיזשהו צער ואי שמחה וכו'. איזה תסכול מתמיד. אבל מצד שני, אם זה מופיע בצורה נכונה, אז האדם שמח על היש, אבל הוא לעולם לא מסתפק ביש, כי תמיד הוא רוצה יש יותר. הוא רוצה עוד יש, הוא לא מסתפק בקיים, הוא לא מסתפק ב... כן, יש לו מנה, רוצה 200, זה לא רק בענייני כסף. זה בכל דבר. יש לו חוכמה, רוצה עוד. יש לו תורה, רוצה עוד. יש לו יראה, רוצה עוד. וכו'. זה הממד הראשון. כן. נראה בהמשך. נכון, אי אפשר למלא. לכן האדם כל הזמן בשאיפת התפתחות. איך? לאדם יהיה קורת רוח על ידי זה שאין לו קורת רוח, וזאת הקורת רוח שאין לו קורת רוח. לא, זה לא מצחיק, בדיוק. הרב כותב בעולת ראייה, לפי אחינו האשכנזים, יהודי מגיע לבית כנסת. מה הפסוק שהוא אומר בכניסה לבית הכנסת? מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. יפה. מה ההבדל בין אוהל למשכן? אוהל זה הרעי, ומשכן זה באופן יחסי, זה קבוע, למרות שזה קבוע יחסי, כי מקדש זה קבוע. כן? אז א', לאן נעלם המקדש? מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, היה אולי צריך להוסיף, מקדשיך ישורון, אני יודע, משהו כזה. טוב, למה אין מקדש? שנייה. למה אין מקדש? בואו נעזוב את זה עכשיו. אבל מה ההבדל בין אוהליך למשכנותיך? צריך לפסק את הפסוק הזה כך. מה טוב הוא? נקודותיים. אוהליך יעקב, א', אוהליך יעקב, ב', משכנותיך ישראל. זאת אומרת, תראו שם בעולת ראייה דברים חשובים מאוד. אומר הרב, אדם קם בבוקר, בסיס היציאה שלו, או בסיס הכניסה שלו לבית הכנסת, שזה בעצם הייתי אומר, נקודת המוצא לכל היום הזה, כל היום החדש שכרגע מתחיל. מה הוא בעצם אומר? ריבונו של עולם, אני ניגש אל העולם שאתה בראת, ואל מצבי כאוהל, כארעי. ולכן היות ואני ארעי, אני רוצה להיות יותר קבוע. הייתי אומר ככה, הארעיות, ולכן גם אוהליך יעקב, העקביות, יחס אל האוהל לעומת ישראל, שזה יותר השררה והראש וכו', הישרות, זה שייך יותר למשכן. אז בסיס היציאה של האדם זה שהוא יודע שלעולם הוא לא מסתפק ביש. עכשיו, זה שלא מסתפק ביש, כמו שאמרנו, זה יכול ליצור איזה תסכול מתמיד, אבל אם זה לא יוצר את התסכול המתמיד, זה לא אמור ליצור, זה אמור ליצור איזשהו סוג של סיפוק במה שיש, אבל עם רצון להתקדם קדימה, זה מה שיוצר את היכולת להתקדם קדימה. כי אם אדם היה מסתפק בקיים, לעולם לא היה מתקדם הלאה. והיות ואנחנו שייכים לאינסוף אלוהי, אז האינסוף כשמו כן הוא אינסוף. אז המנגנון, הייתי אומר, התכונה האנושית, שהקדוש ברוך הוא שם בנפש האדם, כדי שהאדם יהיה שייך אל הממד האלוהי שהוא אינסופי, היא התכונה של חוסר ההסתפקות ביש, כלומר, הרצון שלו להתרחב ללא מצרים. כמה הוא רוצה להתרחב, במה הוא רוצה להתרחב? בהכל. בכל, מכל כל. עכשיו זאת סכנה איומה כשאדם רוצה להתרחב בכל. תכף נראה, לכן הרב אומר שתי תכונות רצונות. קודם כל, התכונה הראשונה, הרחבה. בואו ניקח דוגמה פשוטה, בסדר? מה ילד, מהו הדבר שילד הכי אוהב בבית ספר? הפסקה. נכון. למה? כי יש לו מרחב. כי הוא יכול ברבע שעה הזאת לעשות מה שהוא רוצה. זה לא זמן של שיעור, וזה לא זמן של ארוחת בוקר, זה זמן שבו הוא חופשי, כמובן בגבולות גזרה של בית ספר, אבל הוא חופשי לעשות את מה שהוא רוצה. לכן חפץ האדם להתרחב, לפשט את עצמיותו, לשאול לבקש גבוה מעל גבוה, להתרחב בלא מצרים בדרישותיו ובציוריו, כלומר גם בחזיונות שלו, בחלומות שלו, בשאיפות שלו, וגם ברבדים המעשיים, הוא רוצה להתרחב בפועל. אומר הרב, תראו, כשתינתן לו החופשה של הרחבה המשוחררת, אם האדם באמת ממצא את תכונת ההרחבה שלו, ההתרחבות שלו, אז הרי הוא מרוצה. הוא מרוצה כי הוא הוציא את רצונו. והרי אחת מהתכונות הרצוניות המרכזיות שלו, זה הרצון להתרחב, הרצון להוסיף. לכן, כשתינתן לו החופשה של ההרחבה המשוחררת, הרי הוא מרוצה. גדול בעיניו, ניסה ומאושר בתוכיותו, הוא מאשר את עצמו, כלומר נותן לעצמו אישור, כי הוא מוציא מהכוח אל הפועל את התכונה הרצונית היסודית הזאת של הרצון להתרחב. חד ושלום להפך, כשתדריכהו ההגבלה, אבל אם האדם הזה חי חיים מצומצמים, חי חיים מוגבלים, הוא אדם, אני אומר את זה בצורה מוקצנת, אדם ללא שאיפות, ללא חלומות, וכו', לבריאות, זה מוות. אדם שאין לו שאיפות, ואין לו חלומות, ואין לו חיזיון, והוא לא שואף להתקדם למשהו בחיים, אז בשמה הוא חי בעצם.
מה אם למה אדם בהרחבה שלו להגיע
להשתגע? נגיע, רגע, עוד לא סיימנו, חכה, עוד לא סיימנו. זה המידה אחת, אמרנו שתי מידות, בסדר? אז המידה האחת היא הרחבה. לכן, כשתדריכהו לעומת זאת ההגבלה, כשהוא יהיה מוגבל בגבולות, הלוחצת אותו במצרים, ימצא את עצמו אסור וקלו, נדקה ושכוח, או נדקה ושכוח, אין הלך לנפשו, ולא מרחב ללבבו, אוריו נחשקים, ושביביו דוחים, וכולו נמוג ומדוכדך. אם כן, האם התורה, אם אנחנו נראה עכשיו על התורה והחיים, האם התורה היא נגד החיים? האם התורה היא נגד חיים רחבים, מרווחים? כן או לא?
לא.
אישה לשואל, אז למה ככה זה מצטייר? שכביכול יש איזה מאבק מתמיד, מאבק נצחי כזה, בין התורה, שנייה, לבין החיים. טוב, אז תכף נראה למה. אבל קודם כל, ברמה העקרונית, התורה היא לא נגד החיים. כלומר, בסיס הפתרון למפגש בין התורה לחיים, שאין מאבק, הייתי אומר ככה, בין בית המדרש ובית הכנסת, בחינה דל דמות של החיים בלבד, לבין כל כישרונות ומרחבי החיים. אין שום סתירה. תכף נראה איך אמורים לגלות את זה נכון, כי אחרי זה באמת יכולה להיות קטסטרופה. אבל קודם כל ברעיון, באידאה אין מאבק בין תורה לחיים. הקדוש ברוך הוא חפץ בהרחבה של חיים, והוא חפץ בזה שהתורה תופיע בחיים רחבים. ככל שהכלים יותר רחבים, התורה יכולה יותר להופיע. ככל שהכלים יותר מצומצמים, התורה מופיעה פחות. אבל כאן יש סכנה איומה. אם אחת התכונות היא תכונת ההרחבה, מה הסכנה? הסכנה שאדם רוצה להתרחב בכל הרבדים של החיים שלו, והוא לא מייצר את מה? את היחס הנכון בין כל ההתרחבויות האלה. בואו ניתן דוגמה מצוינת לכן, אבל לפני כן אומר הרב, רק כדי שנראה את הנקודה השנייה, המידה השנייה היא ההתאמה, ההרמוניה. כלומר, לא מספיק רק להתרחב, אתה צריך ליצור התאמה, יחסיות נכונה, בין כל הכוחות המתרחבים. ניקח אולי דוגמה פשוטה, בסדר? גיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות, כל ממדי האדם מתרחבים. הממדים שבאדם, נלך לפי החלוקה הידועה, ארבעה רבדים. גוף, נפש, שכל, נשמה. בסדר? אז נגיד בגיל 13, מגיל 13, מתחיל הגוף להתרחב. כלומר, כל הנער המתבגר הזה או הנער המתבגרת הזו, מתחילים להכיר את הגוף שלהם, כפשוט לא קודם כל. הם מתחילים להיות ערניים לגוף שלהם. יצר הריות מתחיל לתפוס מקום, המראה החיצוני, השרירים וכו'. בסדר? אז הגוף מתחיל לתפוס מקום מרכזי. אז הגוף מתרחב, עד כנראה גיל ההתבגרות, האדם לא היה כל כך מודע לגופו, לכישרונות הגופניים שלו, ליכולות הגופניות שלו וכו'. בגיל הזה הוא מתחיל להיות מודע לזה, הוא מתחיל להיות מאוד ערני לזה, וגם הוא מתייחס לזה באופן משמעותי. הלאה. ממד שני בגיל ההתבגרות שמתרחב זה לא רק הגוף, זה גם הנפש. ניקח דוגמה פשוטה. א' ב' של נפש זה להיות עצמאי. זה להיות אדם אוטונומי. אני מחליט על החיים שלי, אתה לא מחליט בשבילי. יפה, בגיל ההתבגרות מה קורה? הנער, הנערה, רוצים להחליט על החיים של עצמם. יפה, טוב מאוד. טוב מאוד. כלומר, למה שיעשו כרובוטים מה שאומרים להם? הם רוצים להחליט מעצמם? יפה. ממד שלישי, שמתחיל להופיע בשלב הזה, בגילאים האלה, שכל. השכל מתחיל לתפוס מקום, אפילו ברמה הכי שטחית, הכי פרימיטיבית, יש לאדם 10 שקלים בכיס. נכון? ילד קטן יש לו 10 שקלים בכיס, ילד בן 6, יש לו 10 שקלים בכיס, מה הוא אומר? מיד לקנות בקיוסק. יפה. הוא לא חושב, רגע, אולי שווה להשאיר את 10 שקלים האלה למחר. נכון? אין לו תחיית סיפוקים. הוא רוצה עכשיו, הכל. יופי. אבל אדם בגיל 13, 14, 15 וכו', אז השכל שלו מתחיל לעשות חשבון. עכשיו, מחר, כדאי, לא כדאי וכו'. אפילו ברמה הכלכלית, שזה הרמה הכי, הייתי אומר, הכי שטחית. כן? אז השכל מתחיל לתפוס מקום משמעותי. השכל מתחיל לייצר סדרי עדיפויות. וכמובן בגיל 13 לבנים, 12 לבנות, כמו שכתוב בפרק רבי אליעזר, מופיעה נשמה, נשמה חדשה, נשמה יתרה, עול מצוות וכו'. אם כן, מה קורה בעצם בגיל ההתבגרות? בגיל ההתבגרות כל כוחות החיים האנושיים מתחילים להתרחב. כוחות הגוף, כוחות הנפש, כוחות השכל, כוח הנשמה. יפה. עכשיו, סכנה איומה. כלומר, מצד אחד זאת התקופה הכי חשובה בחיים. למה? כי כוחות החיים מתרחבים, זה רצון השם. זו תכונה רצונית מאוד עמוקה בנפש האדם, וזה רצון השם. לכן ברוך הוא שם את התכונה הרצונית הזאת. מצד שני, אם הנער המתבגר, הנערה המתבגרת, לא ייצרו יחסיות נכונה בין כל הכוחות המתבגרים, בין כל הכוחות המתרחבים, אז יכולה להיות כאן סכנה איומה. כלומר, יכול מאוד להיות שהנער המתבגר הזה יחשוב שהכוח הגופני שלו, המתרחב, הוא הכוח המרכזי, ולמשל לא הכוח הנשמתי או השכלי. זאת אומרת, במקום שיש חיים רחבים, יש סכנה פוטנציאלית עצומה, שלא תיווצר התאמה וממילא הרמוניה בין כלל הכוחות המתרחבים. לכן על גבי התכונה הרצונית הראשונה, שהיא תכונת ההרחבה, חייבת להופיע תכונת ההתאמה, ההרמוניה, אומר הרב. המידה השנייה היא ההתאמה. במילים פשוטות אתה אומר, יצירת היחסיות הנכונה בין כלל הכוחות המתרחבים. המידה השנייה היא ההתאמה, ההרמוניה. כשהמבוקשים וההרגשים, כשהעניינים הסביביים והמקושרים עמו, שימו לב, כשאדם, מה שאדם מבקש, מה שאדם מרגיש, והעניינים שהם תנאי הסביבה החיצוניים, למשל, עם כל הכבוד לממון ולרכוש וכו', כל זה, 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 זה תנאי סביבה, זה לא המהות של החיים, זה המעטפת של החיים. אולי אפשר לבקש שיעשו זה מקום אחר, נראה לי. אז המידה השנייה, הנה, זה למשל ליצור התאמה, לנגן בחליל זה חשוב, אבל לא על חשבון שיעור. אפשר לעשות זה במקום אחר. אז המידה השנייה היא ההתאמה, ההרמוניה. כשהמבוקשים וההרגשים, כשהעניינים הסביביים והמקושרים עמו, מתאימים הם לערכי חייו הפנימיים, כשיש התאמה בין פנים לחוץ, בין מהות לתנאי סביבה, בין עיקר לטפל, מצוין. הרי הוא חש נעימות והדנים בקרבו. אבל חד ושלום, כשאין יחסים מדויקים בין הכוחות המתרחבים, להפך, כאשר הנפגשים של כל הכוחות אינם תוכנים, תכנים מסובכים, הפוכים ונסתרים, ואז מתחילים להופיע סדרי עדיפויות לא מכוונים, לא מדויקים, עיקר נעשה תפל, תפל נעשה עיקר וכו', אז באים המכאובים המקדיחים. כי אז פתאום אדם מאבד את הפרופורציה ואת סדרי היחס הנכונים בין החלקים. המרירות, זה כאן הביטויים קשים. אז באים המחובים המקדיחים, המרירות המתוארה בכל פרטי בלעותיה, וכל מיני, זה לא ב', זה ו', וכל מיני גיהינום, שולטים להאדיב ולהכיב, נפש, בשר ורוח, אולי כאן אב רומז בשר גוף, נפש, נקרא זה נפש, ורוח אולי זה יותר הצד הרוחני וכולי, כלומר יש אי התאמה בין כל הכוחות המתרחבים. יוצא לפי זה, שאדם שחי חיים מצומצמים, יש לו צרות של עניים. אדם שחי חיים מרווחים ולא מתואמים, יש לו צרות של עשירים. איזה צרות יותר גדולות? לא יודע. יכול להיות, של עשירים. אני באמת לא יודע. אבל נראה שיש של עשירים. דרך אגב, אנחנו חיים בדור. הדור שלנו. זה דור של צרות של עניים או של עשירים?
עשירים.
אדם הולך לקנות איזה מכשיר אלקטרוני. בסדר? 3,000 אפשרויות. כן, זה נעזוב את הכסף עכשיו. 3,000 אפשרויות. זה לא נקודה. כלומר, זה נכון שהתורה היא בעד החיים, אבל התורה היא אמורה לעשות סדר בחיים. כלומר, אני רק אסכם. מה יסוד המשבר במפגש בין תורה לחיים? אחד מיסודות המשבר, אולי היסוד המרכזי של המשבר הזה, זה שאנחנו חושבים שהתורה סותרת את החיים. היא נתפסת כמצמצמת את החיים, כמסרסת את החיים, כמדכאת את החיים, כמבטלת את החיים, כמשמידה את החיים. בסדר? אבל זה לא נכון. שתי תכונות רצוניות ישנה בנפש האדם. התכונה הראשונה היא ההרחבה וחפץ הקדוש ברוך הוא בהרחבה, והתכונה השנייה היא ההתאמה. והקדוש ברוך הוא חפץ בהתאמה לא פחות מההרחבה. אני רוצה רגע להעיר משפט אחד מה שאתה אמרת. הרב הירש מעיר הערה מפחידה אבל מתוקה. הוא אומר הערה כזאת, הוא אומר, השורש חנך, חינוך לחנך, הוא קרוב לשורש חנק. נכון? חנך, קרוב לחנק. חת נון חף, קרוב לחת נון קוף. עכשיו, כלפי חוץ נראה הרבה פעמים, שחינוך זה יכול להיות חינוק. אבל זה לא נכון. אם אנחנו מחנכים נכון, אז אנחנו בעצם מצד אחד מאפשרים את הופעת הפוטנציאל, את הופעת הכוחות, את הופעת הכישרונות, להוציא מהכוח לפועל את כל הפוטנציאל של המתחנך, אבל מצד שני אנחנו שמים גבולות גזרה, שגבולות הגזרה האלה הם לא חונקים אותו באמת, אלא הם שמים לו גבולות למה שהוא לא הוא באמת. כלומר, אם החינוך הוא חינוך נכון, אז הוא מצד אחד מאפשר מרחב פעולה, כי זה בעצם הפוטנציאל שיוצא מהכוח לפועל, אבל מצד שני יש לו גבולות גזרה. אבל אם החינוך הוא לא נכון, אז יכול להיות אחד משניים. או שיש כאן איזה הוצאה מהכוח לפועל לכאורה חסרת גבולות ללא נקרא לזה חניקה חד ושלום, או שיש כאן חניקה עד כדי כך שהיא חונקת את הופעת האישיות שלך. דרך אגב, ככה הוא מסביר את הביטוי, את הקשר בין חינוך אדם למשל לחנוכת בית או חנוכת חפץ. כשאני חונה חפץ, נתן אולי דוגמה, בסדר? קניתי צלחת מחרס. יפה. אני עכשיו רוצה לעשות חנוכת הצלחת. איך זה יבוא לידי ביטוי? קניתי צלחת שהיא כלי קיבול לאוכל, מה? יפה. כשאני פעם ראשונה לוקח את הצלחת ומביא אותה לאוכל צהריים למכון ושם בתוכה אוכל ואוכל, זה יקרה חנוכת הצלחת, יפה. עכשיו אני לא עשיתי את זה. לקחתי את הצלחת הזאת מחרס והשתמשתי בה כצלחת מעופפת, התנפצה הצלחת. האם נכון לקרוא לפעולה הזאת חנוכת הצלחת? לא. למה לא? יפה. למה לא? כי היא לא נבראה, נוצרה בשביל לעשות בה צלחת מעופפת, הראיה שנשברה. הראיה שנשברה. זה? לא, צלחת מעופפת תקנה מפלסטיק, לא מחרס. צלחת מחרס היא לא נועדה להיות צלחת מעופפת. אנחנו מדברים על אדם נורמטיבי, לא על אדם שהפרויד הקטן שבתוכו משתגע. בסדר? עכשיו, לכן ברור שכשאדם ייקח את הצלחת הזאת ויעשה מן הצלחת מעופפת, זה לא יקרה חנוכת הצלחת. למה? אומר הרב הירש נפלא. מה זה חינוך? מה זה חנוכת הבית? חנוכת חפץ. זה בעצם היוצר שיצר את החפץ הזה, יצר אותו למטרה מסוימת. ברגע שאני משתמש באותו חפץ, באותו מבנה, למען המטרה שהוא יצר, זה נקרא לחנוך את החפץ, כי בעצם אני מוציא ממנו את מה שיש בו בפוטנציאל. אם אני משתמש בו למה שהוא לא, זה לא נקרא לחנך אותו, זה לא נקרא לחנוך אותו. אדרבה, ביחס למה שהוא לא, אני צריך לחנוק אותו. אני אתן אולי דוגמה יותר פשוטה. בסדר? למשל, נגיד שהיה קבלן בניין, שבנה על פי תוכנית אדריכלית מבנה. מבנה שאנחנו יודעים לכתחילה שהמבנה הזה נועד למגורים. הוא נועד לדיור לבני אדם. יפה. עכשיו אני עובר במקום שבו נבנה הבניין הזה, ואני לא יודע למה המבנה הזה אמור לשמש. אני חושב שהוא אמור לשמש אולי למגורים, אולי הוא אמור לכיתת לימוד, אולי הוא אמור להיות תרובה לסוסים, אולי הוא אמור להיות קיוסק בשכונה, אין לי מושג מה הוא אמור להיות. יפה. ואז נגמר תהליך הבנייה, הסתיים תהליך הבנייה, ואז נכנסות משפחות למבנה. יפה. מה אני מגלה? אני מגלה שבעצם מה שעמד בבסיס התוכנית של האדריכל וקבלן הבניין, זה שבעצם המבנה הזה ישמש לבניין מגורים. יפה. עכשיו שאלה. האם זה נכון לומר, ברמה העקרונית, שברגע שנכנסה משפחה לגור במבנה, היא חנכה את המבנה, היא חנקה את האפשרויות שהמבנה הזה ישמש לאורבת סוסים, לקיוסק, לכיתת לימוד. זה נכון או לא נכון? תלוי למה אתה מתכוון. אם אתה אומר, אם אתה אומר שהיה פוטנציאל,
שזה מהכוח אל הפועל,
אז זה לא.
זה
הפקיע, אבל לכתחילה זאת לא הייתה אפשרות אחרת. האפשרות אחרת לא הייתה הסיבה או המטרה. אבל לא, אבל אם הייתי בונה, אם הקבלן היה, אתה צודק, אבל אם הקבלן היה בונה אורווה, הוא לא היה בונה אותה בקומה חמישית. אם היה בונה קיוסק, הוא לא היה בונה אותו כזה צר. בסדר, היה עושה סופר. בסדר, כלומר, לכתחילה, המבנה הזה הוא יועד למגורים. הוא לא יועד לאורוות סוסים או לקיוסק. לכן, אף על פי שכלפי חוץ נראה שכביכול, ברגע שמשפחה נכנסת ועושה חנוכת הבית, היא חונקת את האפשרויות האחרות. היא לא מאפשרת את תופעת האפשרויות האחרות, אבל זה לא נכון לקרוא לזה חינוק. זה נכון לקרוא לזה אולי חינוק בצד החיצוני, כי ככה נראה. עכשיו יש כאן, יש כאן דיור למשפחה, אז אין כאן אורווה לסוסים. אבל ברמה המהותית זה לא נכון. אומר אביר שאותו דבר. כשאנחנו מחנכים אדם, אם אנחנו מאפשרים לו לנוע על הציר שלו שמכוחו הוא נברא, אם אנחנו במחאות מוציאים את היוצר מהכוח אל הפועל, כן, מוציאים את האומן שבאומנות מהכוח אל הפועל, מגלים את אותם תכונות, אותם כישרונות שאותו אדם נברא, זה מה שנקרא חינוך, להוציא ממנו את הכוח הפוטנציאלי שלו מהכוח אל הפועל, אז אני לא חונק אותו. כלפי חוץ זה נראה כאילו אני חונק אותו. דרך אגב, הרב ירשומר נפלא, אומר ששורש חנק קרוב לשורש קרוב לשורש חנק וקרוב לשורש ענק, עין נון כף. מה זה ענק בלשון התורה או בלשון הנביאים? לא גדול, תכשיט, נכון? ענק. יפה, עכשיו מה התכונה של השרשרת הזו שנקראת ענק? שמצד אחד היא קרובה, היא לא רחוקה מן הצוואר, כן? היא יחסית צמודה לצוואר, אבל מצד שני היא לא חונקת אותך, יש איזה אוויר, יש איזה מרחב פעולה, כן? זה מרחב מחיה, כן? אז אומר הרב הירש, אדם שמחנך נכון, הוא לא חונק, הוא יוצר גבולות, אבל הוא מוציא מהכוח אל הפועל את הפוטנציאל, על פי הגבולות, הרחבה והתאמה, זה לא חניקה. אז חנך קרוב לחנק, קרוב לענק. כמו התכשיט הזה, השרשרת שנקראת ענק, שהיא בעצם מצד אחד היא שמה אותך בתחום, יש לה גבול, אבל מצד שני היא לא חונקת אותך. אלא היא באמת מוציאה ומכוונת אותך כדי להוציא את הכוח מהכוח, כדי להוציא את הכוח מהכוח לפועל בצורה מדויקת. כך מזוי הרב הירש. אז אותו דבר פה. כלומר, מה יוצא לפי זה? שבסיס המשבר בין תורה לחיים זה חוסר ההבנה הבסיסית, הייתי אומר, שאין סתירה בין תורה לחיים. התורה חפצה בחיים. אלא, התורה אומרת לך, כדי שבאמת החיים האלה יצאו אל הפועל בצורה נכונה, יש הדרכה מדויקת של תורה שהיא תשים את הגבולות, היא תכוון את המטרות והיא תשים את הגבולות. זה א' ב', לכן שתי תכונות רצוניות ישנה בנפש האדם. א', תכונת ההרחבה, ב', תכונת ההתאמה. אפילו הייתי אומר את זה בצורה יותר קיצונית ונראה את זה בהמשך. כשחזל אמרו למשל, והזכרנו פעם באיזשהו שיעור, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת אבלין. אז לפי פשט מאמר חזל, מה התפקיד של התורה לפי הנוסח הזה של חזל? תבלין. לטבל. מה האוכל? יצר הרע. בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. אז אם התורה היא סך הכל הפלפל, המלח, הקורקום והפפריקה, בסדר? אבל היא לא האוכל. האוכל זה יצר הרע. מה זה היצר הרע הזה? נראה בהמשך. היצר הרע הזה זה כל כוחות החיים. כוחות החיים המתרחבים. אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בשביל יצר הרע? אני אגיד לך אחרת רגע. מי שיגיד לי, על פי מאמר חז"ל הזה, שהתורה במרכאות זה העיקר, אין שום בעיה. ארוחת ערב, תערובת של מלח, פפריקה, פלפל, קורקום, ומה עוד? ושום. טוב, שום זה כולה כבר התחלת מאכל. ציפורן. אין בעיה, בוא נראה אותך אוכל ארוחת ערב כזאת. אלא ברור שזאת לא ארוחת הערב. ארוחת ערב זה באמת היצר הרע. אז שמע כזה ברוך הוא ברא את העולם בשביל היצר הרע. מה הדרך לגלות אותו נכון? לטבל אותו על ידי תורה. נכון, אין טיבול אחר, רק התורה. אבל המגמה זה יצר הרע. בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת אבלין. טוב, ממש התחלה. התחלה של הדברים. כן, שתי תכונות רצויות ישנן בנפש האדם, שבהן הוא מוצא קורת רוח עם מולו, בהדרן הקו החומר והיפוכה, נמצא את עומק הצער, הכל לפי גודל המידה של העדר ושל ההיפוך. המידה הראשונה היא ההרחבה, והמידה השנייה היא ההתאמה. יפה. עכשיו בואו נראה איך חז"ל אמרו את זה בצורה אחרת. על פי פסוק בספר משלי, או קהלת, לא זוכר, שאמר שלמה המלך, שמח בחור בילדותיך, זה ב... קהלת או משלי? לא זוכר. לא זוכר. מה? קהלת, אני חושב קהלת. אני חושב קהלת. אמר אבונה, כאן הדעה הראשונה בסוגיה, יש שם שתי דעות, אבל תראו את הדעה הראשונה, נפלא. מקור שלוש. למקור שתיים נחזור בהמשך. אמר אבונה, מה ידכתיב, מה זה מה שאמר שלמה המלך, שמח בחור בילדותיך, ויטיבך ליבך בימי בחרותיך, והלוך בדרכי ליבך ובמראה עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. עזבו רגע את הגמרא, קודם כל הפסוק. לפי פשט קריאת הפסוק, א', לכמה חלקים נחלק הפסוק הזה? למה ארבע? למה שלוש? שניים. חלק ראשון, כלומר חלק ראשון, תעזרו לי, חלק ראשון, תגידו את זה בשפה שלנו. תעשה מה שבא לך. אבל תדע לך, בסוף יש מחירים. בסוף תשלם מחיר. כלומר, כאילו שלמה המלך הוא, כן, הוא מזהיר. תשמע, אם אתה תעשה מה שבא לך, תדע לך, בסוף יש דין ויש דיין. כן, אבל אי אפשר להסביר ככה. למה אי אפשר להסביר? כי שלמה המלך לא אומר, אם אתה תעשה ככה. הוא כביכול מצווה עלינו. שמח בחור בילדותיך. הוא דורש את זה ממך. שמח בחור בילדותיך. ויטיבך ליבך בימי בחרותיך. והלוך בדרכי ליבך ובמראה עיניך. הוא לא אומר לך, תשמע, אם תשמח בילדותיך, ואם יטיבך ליבך בימי בחרותיך, ואם תהלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך, תדע לך בסוף נו נו נו. זה לא מה שכתוב פה. אלא הפסוק הזה מחולק לשני חלקים, שלכאורה החלק הראשון הוא ציווי. שלמה המלך לכאורה מצווה. אז קשה לומר שפשט הפסוק הוא, ששלמה המלך אומר, תשמע, אתה יכול להשתגע, ואז לך בסוף יש דין ודיין. לא. אלא שלמה המלך לכאורה אומר לך, תשמע, שמח בחור בילדותיך, כן תעשה את זה, ודע כי על כל הלב יחלנו במשפט, דעה ראשונה רבונה בגמרא, רק שני אחת, עד כאן דברי יצר הרע, מכאן ואילך דברי יצר הטוב. לכאורה המאמר הזה של רבונה, ההסבר הזה של רבונה לפסוק הזה, הוא לכאורה משרת את ההבנה הפשוטה של הפסוק, שלכאורה קשה להבין אותה ככה. כי בכל תדע לך, החלק הראשון זה דברי יצר הרע, בקיצור, תשתולל, תשתגע, תעשה מה שבא לך, תדע לך בסוף, דע על כל אלה, זה דברי יצר הטוב. אז יצר הרע אומר לך, אתה רוצה להשתולל, תשתולל, אין בעיה, יצר טוב, בסוף יתקע לך את החשבון. אבל זה לא פשט הפסוק. פשט הפסוק זה לכאורה שמח. זה ציווי, כאילו שלמה המלך מצווה עלינו לשמוח בכל הופעות כוחות החיים של היצר הרע. או, לכן הרב מסביר, לא כפי שמקובל להסביר, שכביכול, שלמה המלך אומר, תשמע, אם אתה תשתולל, תדע לך בסוף אתה תקבל חשבון.
זה לא כתוב בפסוק שבסוף תקבל חשבון. כתוב שתולים משפט. מי אומר שבמשפט יש
הרי חייבות? בסדר. בוא, אני אגיד את זה, אני אגיד את זה רגע אחרת, אני רוצה רגע להשתמש במילים שאהוד אומר. המילה משפט היא הרחבה או גבולות? גבולות. כלומר, יש בסוף גבולות. יפה. החלק הראשון בפסוק, שמח בחור וכולי, הרחבה. מה הוא מתכוון רבונה שאומר לך, עד כאן דברי יצר הרע, מכאן ולך דברי יצר טוב, זו דעה ראשונה. יש דעה שנייה יותר עמוקה מזאת, אבל בואו נסתפק רגע בדעה הזאת. תראו מה אומר הרב, איזה יופי, תראו. ממש הפסקה הקודמת בעיניה. עוז החיים הגופניים. בואו נגיד את זה במושגים שלנו. כל כישרונות והופעת הכישרונות שהם בממד הגוף. עוז החיים הגופניים. חדוות הנפש. כל הכישרונות הנפשיים. שמחת הנפש. המתאמת עם שערת הרוח. שימו לב, גוף, נפש, רוח. יש כאן איזושהי התפתחות בין, של כל הכוחות. אז עוז החיים הגופניים. חדוות הנפש. המתאמת עם שערת הרוח הצוהל. לקראת כל חמדת לב בחיי הרוח וחיי החומר. כלומר, הייתי אומר ככה, שמחת החיים של האדם בחיים. הביטוי של כוחות החיים שבאדם. יצר הרע, בראת יצר הרע כאוכל. התורה היא הטיבול, אבל האוכל הוא יצר הרע, במובן, תכף נראה חיובי שלו. אז עוז החיים הגופניים, חדוות הנפש וכו', כל מה שהוא חמדת לב, צהלת הרוח, שערת הרוח אפילו וכו', אינן מוכרחות להימצא באדם, כדי שיהיה טבעו ואופיו שלם. כלומר, אם אנחנו חד ושלום מדכאים או מצמצמים או כל בחומר מבטלים את כוחות החיים הטבעיים, שהם בעצם התרגום הפשוט של יצר הרע, זה לא חיים. לכן התורה היא לא נגד החיים. שלמה המלך אומר לך, שמח בחור בילדותיך, תבטא את כוחות החיים שלך, יטיבך לבך במחרותיך, הלוך במראה עיניך הלוך בדרכי לבך ובמראה עיניך. כן, זה סוג של ציווי, תגלה את כל כוחות החיים. אבל עכשיו כאן הבעיה, יצר הרע שבחזל בצורתו החיובית, הכוונה כוחות החיים הטבעיים והביטוי שלהם, יש בהם סכנה. מה הסכנה? אומר הרב, הנטיות הטבעיות, כשאין בעינן ובמילואן, אותם כישרונות החיים הגופניים, הנפשיים, השכליים, בקיצור, כל כוחות החיים הטבעיים, הם לא יכולים להדריך את עצמם בעצמם. הם כוחות שחייבים הדרכה כפולה, גם הדרכה של השכל וגם הדרכה של התורה. הנטיות הטבעיות, כשאין בעינן ובמילואן, אינן מבחינות בקרבן בין טוב לרע, בין יושר לעוול, בין איסור ליתר. יש הרבה מה לדבר על המשפט הזה. על כן צריכות הן, אותם הנטיות הטבעיות, למאסר מוסרי, מה יהיה, הייתי אומר, הטיעול, וממילא לא רק המטרה, אלא גם הגבולות, על כן צריכות הן למאסר מוסרי של השכל והתורה. הרב חוזר הרבה מקומות, ששני הקריטריונים, אפשר לומר, שני המדדים, שדרכם אדם אמור לכוון את כוחות החיים הטבעיים שלו, זה השכל והתורה. מה אומר השכל ההגיוני, המוסרי, האנושי, ומה אומר השכל האלוקי, האינסופי, הבלתי מוגבל, הקבוע, שכל ותורה. הבא מחשבון ודעת המסמן את הנטיות על גבולן. בואו נתקדם קצת בזרות, כי אנחנו צריכים לסיים. על כן, אין זה מצב הנעלה שבנפש האדם, שיהיו נטיות החיים הטבעיים בכל מילוי חוסנם וסערת רוחם ניטלות ממנו. כביכול, אל תשמח בחור בילדותיך, אל תהלוך בדרכי ליבך וכו'. כי אז אם חד ושלום כל נטיות החיים וכל הכוחות שבהם, הכישרונות שבהם והעוצמות שבהם וכו', אם כל זה חד ושלום יחלש, ידוכה, קל וחומר יבוטל, אי אפשר לבטל, אבל תיאורטית, אז כי אז תהיה הווייתו לקויה ופגומה. אז מה האידיאל? אלא האדם צערי, הקב"ה הוא ברא את כוחות החיים, הקב"ה הוא חפץ בכוחות החיים, הרחבה אמרנו מקודם. על כן, אלא האדם צריך להיות מבונה, בנוי, על פי טבעו החסון, מלא הרגשות טבעיות בכל נטיותיהן, סמך בחור וכו', ואותו החיסרון שיש בהרגשות הללו, שאין המשקל המוסרי קבוע בתוכן, כי הן נטיות עברות, שאין להן את הכלי השכלי המוסרי והאלוקי, זה צריך שישלים על פי הדרכה של חוכמה, על פי השפעת קדושה ומוסר השכל. לכן אומר הרב סיכום, טענותיו של היצר הרע צריכות להימצא בקרב הלב. סמך בחור בילדותיך, כוחות החיים הטבעיים צריכים להופיע. ודברי היצר הטוב, יסוד כוח השופט, דק על כל אלה ויחלו במשפט, ודברי היצר הטוב, יסוד הכוח השופט, המלא חשבון, צריך להיות תמיד מתלווה עמהם. תראו איזה יופי המשפט המסכם. ובתוך הנפש המלאה, צריכים להיות שני דברים. א', צריכים להיות מוארים דברי יצר הרע מצד יסודם הטבעי, הרחבת החיים, ומצד שני, ודברי יצר הטוב, המייצרים את ההתאמה, את היחסיות, את המגמה, את הגבולות, ודברי יצר הרע מאירים להם את הדרך אשר בה ידרכו, אשר דווקא בהקדם יחד, עם יצר הרע ויצר טוב ביחד, כמובן על פי הסדר הנכון, יהיה האדם חי ופוהל, ופעולתו תהיה לטובה, כי גם הוא יבוא ישלים איתו איזה יצר הרע, כפי שחזל אמרו במדרש, והר אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, אחת הדעות, זה יצר הרע. טוב, הרב אבינר כבר מחכה פה בחוץ, אז אנחנו נסיים פה.